לא, אתה לא לקחת אותי ברצינות שנגמרת לנו
לא,
המדינה.
לא, בטח שלא.
אתה מכיר אם יש לך פה עסק.
לא נגמר המדינה ולא נגמר הניקל. אבל עכשיו משקיעים בברזל. ברזל זה המתכת.
חרבות ברזל.
זה יהיה שם אחר, אני מקווה. זה...
אני נמאס לי מהשמות של המחשב הצהלי באופן סופי.
טוב.
מאיך מביאים את זה?
אני בעד הצהל מלחמת עזה האחרונה. מי זה? עמית סגל אמר?
לא יודע, אבל זה קצת מסורבל. בכל זאת צריך שיהיה קליט.
זה יהיה קליט. תאמין לי, זה יהיה קליט.
שהם יקלטו. טוב, איך אתה מתמודד, אני בכוונה שואל אותך, עם האירוע של החטופים תוך כדי מלחמה? אני התנגדתי כידוע לעסקת שליט ולשאר העסקאות, אתה על אחת כמה וכמה, ועדיין זה אירוע אחר. זה מאה ומשהו מאות עם ילדים קטנים, עם תינוקות, עם סבתות, כאילו מה עושים?
אני חושב שבשיא הציניות הופכים את החטופים לנשק הסברתי. כלומר, העובדה שהם מחזיקים ילדים ונשים וסבתות וזה, צריכים להשקיע בזה עשרות מיליונים ולפמפם את הדבר הזה בכל הרשתות בעולם, עד שהם ירצו באמת להקל מהעול. שמעתי מישהו אומר, תשמעו, הפתרון, כיוון שכל החמאס בטח במנהרות מתחת לעזה, בוא נזרים לשם מי ים. אני מניח שגם החטופים בחלקם הגדול שם, ולכן
גם אני שמעתי את זה, מי אמר את זה?
לא יודע, מישהו זרק את הרעיון.
כן. תשמע, באירועים האלה קופצים כל המומחים.
כן.
שמסבירים את מי התאום, אם אתה תקדח מכאן ותבוא משם, אתה צודק, לך תדע איפה מחזיקים אותם. ואני חושב שהם מנך, תשמע, אני עוסק סביב השעון בהפצת סרטונים באנגלית. העולם מבין את זה, למרות שיש עכשיו קמפיין פייק נגדנו וכולי וכולי, אבל העולם מבין את זה וזה עוזר לנו. אבל השאלה, אבל בסוף מה אתה אומר לאמא שאומרת לעכשיו לראש הממשלה, תעזוב הכל, יש איזו הצעה קטרית, אנחנו ננסה לראיין פה מישהי שאומרת את זה, וקודם תביא את לפחות אנשים, את הילדים הביתה. כאילו, מה אתה אומר, מה אתה עושה, איך אתה חיים זה?
אני חושב שהמשל הוא התקלות מקרוב בחוליית מחבלים בין הבולדרים בלבנון. האינסטינקט הראשוני אומר להתחפר, להכניס את הראש בין הסלעים ולא לזוז. התבונה הצבאית אומרת שהסיכוי היחיד לצאת מזה זה להסתער קדימה. ואני חושב שההסתערות על החמאס זה כמעט הסיכוי היחיד להוציא לפחות חלק מהאנשים האלה משם. לא במובן לייצר... של שחרור פיזי שנגיע לעוד חדר ששם מחזיקים אותם, אלא במובן שחמאס החליט שזה מה שהוא חייב לעשות, אחרת הלך עליו לגמרי.
אבל יש פה בעיה. קודם כל אני מסכים לגישה הזאת, אתה יודע, זה תפיסתי הכללית, אבל יש עם זה בעיה, כי בצד השני אתה מכריז, ובוא גם כאן קצת כל הרברבנים, שאתה הולך להרוג אותם. שאין על מה לדבר, אין כלום, אני הולך, צריך להרוג את כולם, את כל ההנהגה מכל הסוגים, ושגם רוב לוחמי הנוח'בה יפגשו את הבתולות שלהם למעלה, אז לאנשים האלה כאילו אין מה להפסיד, אז יש פה איזושהי תקלה.
לאנשים האלה תמיד יש מה להפסיד, ותמיד הם מקווים שלהם זה לא יקרה, והם יתחברו, והם יסתתרו, כי באמת, לאלה יש תמיד הרבה יותר אמצעים מאשר לאוכלוסייה שמקיפה אותם, גם לאכול, גם לשתות, גם לקבל חשמל, וגם לברוח כשצריך. אני מניח שהם לא מיואשים. אתה ראית, באמת להבדיל את מנהיגי הנאצים, עד הסוף בטוחים שהם איכשהו יצליחו, רק ביום לפני שהרוסים נכנסו שם, התאבדו בבונקר, הם כולם ניסו וחלקם אפילו הצליחו לברוח. אני מניח שהם לא חושבים שהם כולם ימותו, ולכן גם האיומים שלנו שהגיע הזמן לרסן אותם, הבנו כבר את התוכנית, עכשיו לעבודה, אני בטוח שהם לא מרגישים שהם כולם נידונים.
אחרי החדשות תהיה פה תוכנית, אז תישארו איתנו.
103 FM. ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו בן כספית ואריאל דד.
אורחים ומפיקים אסף נבו ושמואל בן סימון, אחרי השידור בני שאולסקי. כתבה לי אחת מהמאזינות שלנו רעיון לשם, אריה, מבצע שמשון, שמוטט את שערי עזה.
שמשון עשה את זה במבצע התאבדות, ואנחנו לא שם.
אוקיי, טוב. למה אתה נתפס לדקויות? אלוף מילואים יעקב עמידרור, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, עמית בכיר במכון ירושלים בסטרטגיה בביטחון, שלום.
שלום, ערב טוב.
תשמע, בוא דווקא נתחיל בצפון, כי זו הדאגה הכי גדולה כרגע, 5 תקיפות טילי נונטט היום של חיזבאללה, רקטות שאומנם חמאס ממהר לקחת עליהם את האחריות, אבל אין ספק שזה בתיאום עם חיזבאללה. יש לנו דרך להבין מה הוא רוצה, האם הוא רוצה סתם להטריד אותנו, או שאנחנו בכניסה מדורגת לערב זירתיות?
תראה, אני חושב שהוא לא רוצה מלחמה, אבל אני מציע לו לסמוך על הערכה שלו. צריך להתכונן לאפשרות שאנחנו נהיה שם במלחמה. במקביל, באמצע, אני לא יודע איך, באיזה שלב של הלחימה בעזה. מאז שאני לימדתי קצינים צעירים, אתה צריך להתכונן ל-worst possible case. ומאחר וזה possible, זה לא איזה המצאה שמישהו הוגה או ממוחו הקודח, אלא אנחנו רואים את ההתנהגות שלו. אז צריך להתכונן לקראת האפשרות הזאת. אני חושב שמה שהוא מנסה לעשות, זה הסבר, אני עליו שהוא מוכחה כמובן, שהוא מנסה ללכת בין הטיפות ולצאת יבש. הוא מצד אחד לא יכול להיות במצב שבו הוא לא עושה כלום, כי אז אני בא, אני נסראללה, אני חמו צולמני, אני האיש הכי בכיר בציר שמנסה לשמור על, על המגמה האגרסיבית של הציר, והנה אני לא עושה שום דבר. ומצד שני, הוא לא רוצה מלחמה, הוא מסתכל על עזה, והדבר האחרון שיש לו בלב זה שהוא רוצה את עזה, את מאורעות עזה בבירות או באיזשהו מרכז שיעי אחר, או מרכזים שיעים אחרים. הוא מבין את הנזק האדיר שיהיה לעדה השיעית אם זה ילך לכיוון הזה. ונסראללה, בניגוד לסינואר, הוא לא רק ראש ארגון טרור, הוא גם שחקן במגרש הלבנוני. והוא מבין שהמגרש הלבנוני יהיה לו יותר קשה, באמת תיפגע העדה השיעית וכזאת רמה כמו שאנחנו פוגעים בעזה.
אז אם,
ולכן
אם
הוא זה... נצא לשחק בין זה לבין זה, וזה קרח דק, זה בקלות אחד מאיתנו עלול לגלות שהוא טבע במים הקרים.
אז אם הערכה שלך היא נכונה, שהוא לא באמת רוצה מלחמה, הוא רק רוצה לשמור אותנו מתוגנים על אש קטנה, האם נכון להשאיר את היוזמה בידיו? ולא לעשות משהו שישכנע אותו שבאמת לא כדאי לו להיכנס למלחמה.
זאת שאלה שאין עליה תשובה במובן הזה, שאתה תעשה משהו גדול, אתה לא יודע אם אתה תרתיע אותו, באותו רגע יפרוץ הגיהנום, כי אנחנו נהיה כבר במלחמה. ויודע יש לנו משימה, ואנחנו רוצים להגיע למצב שבו בסוף המלחמה, ארגון חמאס לא יתקיים, לפחות המערכים הצבאיים שלו לא יתקיימו בעולם. ארגון חמאס יגמור את תפקידו ההיסטורי כארגון, יהיו גם אנשים, זה יהיה שריות, אבל כארגון שיש לו יכולת להזיק, הוא לא יהיה קיים. אז לנו, מסיבה אגואיסטית, לא משום שום דבר אחר, עדיף להתמקד בגזרה אחת, ולא לפזר את האנרגיה שלנו. זה היה פון מולטקה הזקן שאמר פעם, לפני מלחמת העולם הראשונה, שלעולם המאמץ העיקרי הוא לא חזק מספיק. וזה המאמץ העיקרי שלנו, לא כי רצינו. עדיף שהיה המאמץ העיקרי היה ב... בלבנון, אלא כי החמאס העמיד אותנו בפני עובדה אכזרית ביותר. ובסופה של התקיפה האכזרית הזאת, אנחנו צריכים לוודא שהמזרח תיכון כולו, העולם כולו מבין, שאם יש לך אייסיס מעבר לגדר, אז אתה פועל מעבר לגדר כאילו זה אייסיס, ולא כאילו זה עוד ארגון.
כן, יש את הקטע, הקטע מדהים, אני לא יודע אם כולכם ראיתם שרץ ברשת על, נדמה לי שזה סקיי ניוז של מראיינת בריטית שמדברת עם מישהו על התגובה של ישראל שהיא לא פרופורציונלית, והוא נותן לה חתיכת נאום לא ארוך,
סופר בריטי, דאגלס יואן.
דאגלס יואן, בדיוק. אבל תשמע, אלוף עמידרור, שמעתי באוזני החדה, בפתיחת דבריך שאמרת אני מעריך ואני מקווה שאף אחד לא יבנה על הערכה שלי, אני חושב שאני יודע מאיפה זה בא, כי אנחנו בעיצומה של פשיטת רגל קולוסלית של כל תפיסת המודיעין, אתה יודע, כל תפיסת החמאס המורתה, העובדה שהארגון היחפנים הזה שהתנסינו עליו וזלזלנו בו וראינו בו את הילד הכי חלש בשכונה, מארגן לנו כזה מבצע שנה שלמה בלי ש... עוד אחת סיגינטית או סוכן אחד אומר, אני בטח אתה אומר לעצמך מזל שאתה לא באמן או בשבק היום.
תראה, קודם כל, את המשפט הזה שאני אמרתי לגבי, זאת הערכתי, אבל אני מציע לא להערך לפיה, אמרתי ביותר פעם אחת בחיי, גם המקצועיים וגם הציבוריים. כי צריך להבחין בין הערכת המודיעין, שאתה חייב להעריך אותה ולנסות לראות מה אתה עושה איתה, לבין זה שאתה צריך להיות מוכן למה שאני הדרכתי כשהייתי מפקד המכללות, לא היה תרגיל בפום שלא הגעתי אליו, ולא היה תרגיל במכללה על פיקוד טקטי שלא הגעתי אליו. ואחד הדברים הראשונים שניסיתי להפנים בפקודיי, בתלמידיי, זה שאתה מתכונן ל-worst possible case. כשאני אומר מתכונן, זה לא אומר שתמיד אתה ערוך לקראת ה-worst possible case, אבל אתה צריך לחשוב על זה ולשאול, אוקיי, אם יקרה ה-worst possible case, מה אני עושה? יכול להיות שאתה לא מכין כלום, אלא רק במוח, ויכול להיות שאתה שם דברים בשטח בגלל ה-worst possible case. ומאחר ומלחמה עם חיזבאללה, זה ה-worst possible case. זה possible, cannot be excluded, כמו שאומרים באנגלית. אי אפשר להוציא את זה מכלל חשבון, כי זה לא בלתי הגיוני. אז הצבא אסור לו להתייחס להערכה שלי, או להערכות אחרות, כלומר, סיכוי לזה נמוך ביותר. לא, הוא צריך לשאול את עצמו, אם זה יקרה, מה אני עושה? ויכול להיות שחלק מהדברים כבר צריך לעשות היום, יכול להיות שלא צריך לעשות שום דבר, רק להיות מוכן נפשית ועם תוכניות. אני לא רוצה, לא בקי מספיק בפרטים, בשביל לומר, כי הרי גייסנו המון אנשי מילואים, וחלקם הגדול נמצא בצפון, ככה אנחנו לא בלתי מוכנים בעליל. אבל זה לא המצב כמו שהיה ערב המבצע בגבול עזה, ששם לא היינו מוכנים, לא היינו לנו כוחות, כוחות דלילים ביותר.
אבל למה, כשאנחנו אוספים מידע, אנחנו יודעים איקס פריטי מידע, המון פריטי מידע, למה גורמי הערכה לא מוסרים לקברניטים משפט כזה? אין לנו שום מידע שהחמאס מתכוון לפתוח במלחמה. למה הם אומרים החמאס מורתע? פה הם נכנסים לשכל שלו.
אני מציע לכולנו להשאיר את כל השאלות הקשות על מה שהיה לשעה אחרי המלחמה. יש לנו מלחמה מאוד קשה, לפחות בחזית אחת, אולי בשתיים. אני מנסה לא לבזבז גרם אנרגיה ודקה מזמננו על השאלה איך זה קרה, ולהתמקד בשאלה איך מנצחים במלחמה הזאת.
איך מנצחים? יאללה, בסדר.
היא הולכת להיות מלחמה מאוד מאוד קשה.
תגיד, עכשיו פעולה קרקעית בעזה.
ודרך אגב, יש לי לא שאלה אחת, יש לי לפחות ארבע שאלות שצריך יהיה להתעסק איתם.
טוב, אתה גם איש מקצוע, אני אריה ואני, אתה יודע, חוך של פרים. טוב, צריך לנצח, צריך להרוג אותם. והפעם נדמה לי שאי אפשר לעקוף את נושא הפעולה הקרקעית, ואני רואה בימים האחרונים לא מעט אנשים, כולל מומחים, ולא שמאלנים, תבוסתנים, שאומרים, אגב, נדמה לי, אתמול אמר את זה יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר אצלנו באולפן, לעמית סגל ולי, הוא אמר את זה, צריך הרבה זמן לסוף קודם כל את כל המודיעין לפני שנכנסים. יש בכלל, אתה יודע, יש אפשרות לרבע את המעגל הזה בלי להיכנס ולהקיז את דמנו בתוך המנהרות והמטרו של עזה?
אני חושב שלא. אני חושב שאם אנחנו רוצים להביא את מה שאנחנו אומרים, מה שמדינת ישראל אמרה, להשמדתו של הכוח הצבאי של חמאס, ובעצם שיפסיק להתקיים כארגון, אין דרך לעשות את זה רק מהאוויר. יכול להיות שאפשר להוסיף עוד שבוע, ושהם יהיו יותר רעבים ויותר צמאים ויותר עייפים, ובסדר גמור, זה שיקולים שצריך לקחת אותם בחשבון, במקביל גם יורד את העדה הציבורית בעולם, אז כן לא נוחץ עלינו ללוח זמנים יותר מוקדם, במקביל מתקדם החיכוך בלבנון, וזה נוחץ עלינו ללוח זמנים יותר מוקדם. אבל בסוף השיקול צריך להיות שיקול מבצעי, מתי הכי נכון לעשות את זה. אני מציע לשמוע את אנשי המקצוע, אני לא חושב ששהות שלנו בחוץ תביא לנו עוד הרבה מודיעין מועיל לתמרון עצמו, אני חושב שזה לא נכון מקצועית. זה יביא מודיעין בעיקר למטרות, פחות יביא מודיעין לתמרון של עצמו ולמטרותיו, ולכן צריך להשאיר את זה לאנשי המקצוע, והם צריכים לקבוע את לוחות הזמנים אחרי שהממשלה הטילה להם את המשימה. מאותו רגע זה עובר לעולם הצבאי, לשפה צבאית, למטרות צבאית, להתנהגות צבאית, ופה הצהל יצטרך להוכיח שהוא עומד צבא ברמה מקצועית גבוהה, כמעט ולגורמים המדינים אין אפשרות להשפיע מלבד במתן זמן, זה אחריות שלהם, לתת לצבא מספיק זמן, אחריות מוחלטת שלהם, והצבא יצטרך לבצע את מה שצריך, אני לא רואה איך ניתן לבצע את זה בלי להיכנס לתוך עזה עם כוחות קרקעיים גדולים.
אז תגיד לי איך זה קורה, נכנסים עזה אוגדות, כוחות גדולים מאוד, ומתקדשים עם לוחמים של החמאס. וכיוון שאנחנו צבא יותר טוב, אני מקווה שנהרוג אותם. מה אנחנו עושים אם הם יורדים למחתרת? כלומר, הם מפסיקים להיות הגורם ששולט בעזה, הם הופכים להיות ארגון מחתרתי.
אז אנחנו...
ואריה מבין בזה.
תראה, גם ארגון מחתרתי צריך להתקיים. אנשים צריכים לקבל מזון, מים, הם צריכים לעבור מצד לצד, הם צריכים להחזיק נשק, הם צריכים לקבל תחמושת, הם ירדו בוודאי מתחת לאדמה, בחלק גדול מהניסיון באמת להיעלם מהשטח, ואנחנו צריך להגיע לפתחי המנהרות האלה, ולאלץ אותם לצאת החוצה מהמנהרות, או לסתום את המנהרות ככה, שמי שיהיה בפנים, זה יהיה קברו. וזה לא הולך להיות קל, זה הולך להיות מאוד 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 קשה, כי הניסיון הצבאי הבינלאומי לאורך ההיסטוריה מראה שלחימה בתוך שטח בנוי היא לחימה קשה לתוקף והרבה יותר עדיפה למגן, ולכן צריך לעשות את זה, להעדיף את ביטחון כוחותינו על פני כל דבר אחר, גם אם חלק גדול יותר מעזה יערס, וגם אם יותר אנשים ייפגעו בעזה, אנחנו צריכים להגיע לארגון הזה על כל פרטיו ודקדוקיו ולחסל אותם. זה לא הולך להיות קל ולא הולך להיות קצר.
זה יהיה ארוך וקשה, אבל נקווה שזה יהיה... דובר גבוהה גבוהה בהתחלה שאנחנו מנתקים להם מים, חשמל, זורקים את המפתחות לים. עכשיו הודיעו שצהל חידש את הספקת המים
לדרום.
אני רואה שהשר ישראל כץ, שהוא מאלה שמיירו להכריז שלא יהיה להם שם המים, הוא גם אחראי על זה, כבר מפרסם עכשיו ההחלטה על פתיחת המים בנקודה ספציפית עבור תושבי דרום רצועת עזה, שסוכמה בין נתניהו לביידן, תואמת את המדיניות שלנו. תגיד, זה משרת אותנו משבר הומניטרי שם? אני שואל ברצינות, כי אני בעד לעשות כל דבר שיקדם את מותם של האנשים האלה.
משבר הומניטרי לא עוזר לנו ולא מזיק לנו, אבל אם הלוחמים של חיזבאללה יהיו יותר רעבים ויותר צמאים ויותר עייפים ואחרי פחות שעות שינה, ואנחנו נכנסים עם צבא שלא נלחם עד עכשיו, רוב היחידות שתיכנסנה, רובן, לא כולן, רוב היחידות שתיכנסנה הן יחידות שלא נלחמו עד עכשיו, אנחנו יותר, עם הרבה יותר מרץ, עם תחושה שאולי הייתה להם בהתחלת המבצע, ויש לנו היום שזה it's now or never, וצריך לנקום את הדם היהודי השפוך. אני חושב שאנחנו מתחילים את זה טוב, ואני גם לא נגד, אני לא יודע, הצהרות הן לא מעניינות אותי, אני לא נגד העברת מים לגזרה הדרומית, כי אנחנו רוצים שתושבי עזה יתפנו לגזרה הדרומית, ואם מים בגזרה הדרומית יביא לשם עוד 100,000 איש, טוב מאוד שאנחנו מזרימים לשם את המים, אנחנו לא עוצרים את המים בשביל התענוג שמישהו ימות מצמא.
אגב, אמרת מקודם בתחילת הפסקה לוחמי חיזבאללה, אתה לדעתי כבר מתכונן לחזית בצפון.
לא, אני לא בגלל שאני, בגלל שרוב חיי...
אני יודע,
אני בתור חייל וקצין נלחמתי בגזרה הדרומית, אבל רוב חיי המקצועיים לאחר מכן היו בגזרה הצפונית, אז כמובן שאני אומר חיזבאללה, אבל אני מתכוון לאנשי החמאס, אנחנו לא מפסיקים את המים בשביל ליהנות מזה, אנחנו מפסיקים כדי לייצר לחץ, ואם אנחנו מייצרים לחץ במקום אחד, ואנחנו רוצים שהאוכלוסייה תעבור למקום השני, אז בואו במקום השני, ניתן מים בשביל שאנשים ירצו להגיע לשם, זה אינטרס שלנו, ואני לא מתרגש משינוי המדיניות, זה צריך להיות ניהול מאוד מאוד עדין, בהתאם למה שקורה בשטח, ואם במקרה הזה עשינו את זה, גם משום שזה יותר טוב להעברת האוכלוסייה, וגם משום שאמריקאים לחצו, אמריקאים נמצאים פה בשביל לסייע לנו בסך הכל, גם אם יהיו לנו ויכוחים וחילוקי דעות וחלק מהזמן, בסך הכל האמריקאים עומדים מאחורינו, אז בסדר, אז עשינו מה שהאמריקאים ביקשו, לא תמיד צריך להגיד להם לא, מותר מדי פעם להגיד להם כן,
כן.
בעיקר אם הנזק לא גדול והתועלת קיימת.
תגיד, לגבי המים דיברנו, השאלה היא עכשיו הנוסעות מטוסים שלהם פה, השתיים, זה אמיתי? זאת אומרת, אתה רואה בדמיונך אפשרות, אם מתלקח חלילה הצד הצפוני שלנו, שמטוסים אמריקאים יורדים על חיזבאללה בבירות?
אני לא יודע מה סוכם איתם, אבל אם אני לא טועה מאוד לגבי האמריקאים, אז האמריקאים פה בגלל האיראנים, לא בגלל חיזבאללה. וכל הכבוד לחיזבאללה, לא זה מה שאמריקאים רוצים להרתיע. אמריקאים רוצים להרתיע את האיראנים.
זאת אומרת, הם מתחזקים פה את, בעצם את הברית ישראל, סעודיה, מפרץ מול איראן.
לא בטוח, אולי הם רוצים למנוע מהאיראנים לתת אור ירוק לחיזבאללה.
יכול להיות, אני לא יודע איפה הגבול, אבל זה לא, עוד פעם, זה תלוי איך האיראנים יפרשו את גבול ההתערבות שלהם. אני חושב שמה שאמר, מה שנאמר פה לגבי זה שאמריקאים מבינים כמונו, שזה לא רק מלחמה על עזה. תראה, אנחנו צריכים להבין לעצמנו, למלחמה הזאת יש שלושה מאפיינים. אחד, זה קודם כל שיהיה ברור שמי שעושה לנו כאלה דברים, הוא אחרי זה לא חי. זה צריך להבהיר במזרח התיכון, שמי שמתנהג כך למדינת ישראל, הוא אחרי זה לא יהיה. וגם אם צריך לרדוף אותו אחרי זה, גם אם זה ייקח אחרי זה לנקות את עזה חצי שנה, אני ממש לא מתרגש מזה. זה צריך להיות ברור לחלוטין. למה זה כל כך חשוב מעבר למערכת היחסים בינינו לבין עזה, כדי שתושבי כפר עזה יוכלו לחזור ולחיות, ותושבי הקיבוצים האחרים יסכימו לחיות 200 מטר מהגדר, סדרות, משום שיש מעבר לזה. אז זה הדבר הראשון, שאנשים ירגישו ביטחון לחזור, אין יותר מי שיאיים עליהם. הדבר השני הוא בכלל להראות למזרח התיכון. המזרח התיכון צריך להבין שככה ישראל מתנהגת, שעוברים איזשהו קו אדום. והדבר השלישי, זה נמצא פה מאבק בין צירים, בין איראן, רוסיה וידידיה, כולל סין, לבין ישראל, ארצות הברית וידידיה. וכדאי שיהיה ברור, ועכשיו זה כבר נקודת המבט האמריקאית.
כן.
וכדאי שהעולם יבין מה קורה עם ידידי ישראל כאשר דורכים עליהם יותר מדי, ואיך ארצות הברית מוכנה להתייצב לצידה.
והאמריקאים לא עזבו ולא ברחו, הנה עובדה, שתי נוסעות מטוסים נמצאות פה.
לא, הם עזבו, הם רצו פחות.
לא, אבל כשקורה משהו, הם מגיעים, אלוף מילואים המדרור.
זה הגמישות של מעצמה, כך צריך להסתכל למלחמה הזאת בשלושה רבדים, ולהבין שכל רובד צריך טיפול תוך כדי המלחמה, וכשנקבל החלטה לגבי לבנון, צריך לשקול את זה עוד פעם דרך שלושת הרובדים האלה, לא דרך רובד אחד בלבד.
אלוף מילואים יעקב עמידרור, תודה על השיחה המעניינת הזו.
תודה רבה גם לכם.
שרונה פוסלושני, שלום.
שלום לך.
קודם כל אנחנו כמובן משתתפים בצערכם העמוק ומחבקים אותך מכאן.
תודה רבה.
ואנחנו נספר לכם מאזיננו שרן, בעלה של שרונה זיכרונו לברכה, תושב נחל עוז, נורא בעצם על ידי כוחותינו, על ידי הצבא. אתם ממש תשמחו, תשמחו זה לא המילה, אבל אתם רוצים שהוא יוכר כחלל צהל.
אנחנו מבקשים שהוא יוכר כחלל צהל.
אני חושב שזה מובן מאליו, אבל קודם ספרי לנו את הסיפור עצמו. אנחנו בשבת בבוקר.
מתעוררים ממתח מאוד מאוד כבד מכיוון עזה. אנחנו, תוך כדי שאנחנו רצים לממד, אנחנו תוהים אם היה חיסול בלילה או משהו כזה, כי בדרך כלל אנחנו תמיד מקבלים איזושהי התראה, או אם הצבא מחסל, אז אנחנו יודעים לפני שצריך אולי לישון בממדים לפני, אבל שום התראה, שום דבר, ובערך חצי שעה אחרי אנחנו רואים עוד הודעה שיש חדירת מחבלים לקיבוץ. אני מודה שכשקראנו את ההודעה, ככה הסתכלנו ואמרנו לו, אין מצב, לא יכול להיות, אף אחד מאיתנו לא האמין שמשהו כזה יכול לקרות. ובכל זאת, מבלי לדבר, ירדתי, הייתי בקומה למעלה, והתחלתי לסגור את החלונות של כל הבית, כי זה תריסים חשמליים, ופחדתי שלא ייפול חשמל או משהו. ובזמן שאני סוגרת את התריסים בכל הבית, ונועלת את הדלת, כי הבתים שם תמיד פתוחים, איראן הלך וחיבר את הנשק של החייל שלנו. הנשק שלו תמיד היה מפורק אצלנו בבית, כי הוא גר במגורי חיילים בקיבוץ, והיה הכי בטוח שהנשק יהיה אצלנו, וטוב שכך, ומזל ש... ומהרגע שסגרתי את הבית, הורדנו את המשפחה ועברנו לממד למטה. כי בדלת ממד למטה יש גם בריח שהותקן לפני כמה שנים, לשמחתנו ולמזלנו.
שלא הייתם תלויים בידית הזאת שאפשר לפתוח מבחוץ.
בדיוק, כדי, אני חושבת גם זה וגם, זה בעצם הסיפור, רן, ברגע שהוא דרך את הנשק וחיבר אותו, הוא לא, אף אחד לא נכנס לבית שלנו. בזיבות 12, משהו כזה, עברו בוזדים.
רגע, העסק מתחיל הרי ב-6:30-7, ואיך הגענו, מה קורה עד 12?
עד 12 אנחנו, רן לא נכנס לממד, הוא משגיח מתוך הבית, עובר חלון חלון.
הוא עם הנשק הדרוך, חלון חלון.
עם הנשק, ואני איתו על הרצפה ככה, נשענת על דלת הממד, כי הוא סירב להיכנס, אז אמרתי, טוב, אתה לא נכנס, אז גם אני לא נכנסת. הילדים שלנו היו בפנים.
כמה ילדים?
ילדינו. יש לנו 4. החייל היה במגורים שלו, ב-12:30 כבר לא היה לנו קשר איתו. אצלו בכלל נפל החשמל, וכבר לא הייתה לו קליטה.
ובני כמה השלושה שאצלכם?
השלושה, אחד בן 16, 14, וילדה בת 6. שלושתה בממד עם חברים שלנו.
ואתם בבית שומעים את הפוגרום בחוץ?
אנחנו בתוך הבית, הם בתוך הממד, ננעלו, רן ואני בחוץ.
ועד כמה אתם יודעים מה קורה בחוץ?
אנחנו שומעים כל הזמן יריות, מריחים ריח שריפה, היה איזה רגע שאני עליתי למעלה, זחלתי למעלה כדי שלא יראו אותי, כל הבית הוא כזה חלונות, וצילמתי ממש איך הם מבהירים את החלק האחורי של הקיבוץ, וכל הזמן שומעים יריות מסביב, ואתה מנסה להבין אם זה של מי היריות, שלנו, של הצבא, מי יורה עכשיו. באיזשהו שלב אנחנו רואים מהחלון שמנסים לבזוז את האופניים של הילדים, רן, לא נתן לאף אחד, הוא ירה מהמרפסת למעלה, הבריח אותם, אפילו פצע אחד בטוסיק, ותוך כדי שהוא אומר, אף אחד לא נוגע באופניים שלנו, אנחנו רואים פתאום גם שני תאילנדים שבורחים, המגורים שלהם לא רחוקים מאיתנו, והוא צועק לי מלמעלה, תפתחי את הדלת, תפתחי את הדלת לתאילנדים, תכניסי אותם, ובאמת אני פותחת את הדלת, והם נכנסים והם איתנו, עד הערב, עד שפינו אותנו דרך אגב, הם היו איתנו בממד, וכל זה רן לא נכנס, רן עם נשק משגיח, בערך בסביבות 1:30 אני חושבת, יש מנסים לפתוח את הדלת של הבית בכוח, מנסים לפתוח בכוח, 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 ואז רן מרסף את הדלת, מבריח את האנשים המחבלים שניסו להיכנס,
יורד דרך הדלת?
ממש, הוא ריסס את הדלת של הבית, הם ניסו לפתוח את הדלת של הבית בכוח, הוא ריסס את הדלת והבריח אותם, אף אחד לא נכנס לבית שלנו, הוא אמר, אף אחד לא ייכנס לבית שלי, הוא הגן עלינו בחירוף נפש. קצת אחרי כוח מגלן הגיע והתקנו אותם, היינו בטוחים בהתחלה, הם היו במרפסת האחורית, היינו בטוחים שהם גם הם מחבלים, אז ככה נשארנו רן ואני בשקט, ורן כל הזמן מתכופף מתחת לטריס כדי לשמוע את הקולות ולהבין אם זה מחבלים או לא, ומבחינתו הוא גם יורה עליהם. כשהבנו שזה כוח של הצבא, אז פתחנו את הטריס, סיפרנו להם שרן התקן אותם שהוא ירה, והוא גם, שנגמרה לו המחסנית, והם השאירו לנו מחסנית אחת, היינו עם מחסנית אחת, והם הלכו, סגרנו בחזרה את הבית, ובסביבות 3 ומשהו, שאמרתי לרן, תשמע, אי אפשר ככה רק להסתובב בתוך הבית, בוא נעלה לממד למעלה. יש בבית שני ממדים, ממד למעלה וממד למטה. המשפחה, הילדים, חברים ושני תאילנדים היו בממד למטה. ועלינו, אני והוא, בתוך כדי שאנחנו עולים, שמענו כוח של חיילים צועקים, המחבל בורח, המחבל בורח, שמישהו יירה בו. ורן, הגיבור הזה, יצא למרפסת והתחיל לראות על המחבל. והכוח שלנו לצערי חשב שרן בעצמו מחבל, ופתאום אני שומעת מישהו מהחיילים אומר, למעלה, למעלה, קומה שנייה, למעלה. ותוך כמה שניות, אני תוך כדי צועקת להם, לא, אני במקלחת, כאילו השתתחתי שם, ואני מנסה לצעוק להם, לא לראות, לא לראות, אבל זה כבר היה מאוחר מדי, הם הפסו את כל הקומה, את כל הקומה למעלה, רן חטף כדור במקום ונהרד.
אני כל כך קיוויתי את יודעת, כשרואים היא לא חוזר בכדורגל ומקווים שזה לא יהיה גול.
שיהיה סוף אחר.
וגם אני קיוויתי, אבל זה לא. אני זחלתי אליו קראתי לו רן רן והוא לא ענה לי, וזחלתי אליו והוא הייתה שם שלולית ענקית של דם. תוך כדי הצלחתי להסתכל מסביבי וכל הקומה הייתה מרוססת. התקשרתי ליושב ראש צחי שלנו מהבית וביקשתי ממנו להזיק כוח חילוץ. הם באו בערך פחות משעה, הם באו, אני באיזשהו שלב עזבתי אותו למעלה וירדתי לממד, כי הילדים שלי שמעו אותי צועקת. וירדתי, אמרתי להם הכל בסדר, הברס נפגע, תכף באו לחלץ אותו. ובאו ועליתי איתם למעלה, ואחד מהם שאל, ספק שאל, ספק אמר, זה מהאש שלנו, ואמרתי לו שכן. וכן, ואני גם לא כועסת, אני באמת לא כועסת עליהם. היה שם כאוס מוחלט. גם רן, אתה יודע, הוא רצה לעזור להם.
התשעה הצילה.
אני באמת לא כועסת עליהם. אני לא כועסת, יש לנו בן חייל שהוא בהנדסה קרבית, אני לא כועסת עליהם. אין בנו טיפה של כעס עליהם. ועדיין אנחנו מבקשים שהגבר המאמן הזה שהגן עלינו, ואף אחד לא נכנס לבזוז את הבית, לא מבפנים ולא מבחוץ. גם את האופניים לא נגעו באופניים, חילתו. אין דבר כזה. אנחנו מבקשים שהוא יוכר כחלל צה"ל. אני אוסיף ואומר שלפני כשבועיים בערך
הוא קיבל... אני מקווה שיש מספיק אנשים עם ראש פתוח שיעשו את זה בלי לשאול יותר מדי שאלות.
אנחנו מאוד מבקשים, ואני גם אוסיף ואומר ש... בימים אלה יש כבר שלושה תקדימים. היו לצערי הרבה דוצים בשבוע האחרון, בשבת הזאת, ויש כבר שלושה תקדימים. יש שלושה שמות של אנשים שהכירו בהם. אז אנחנו מבקשים שגם רן, שהגן עלינו, הגן על הבית, הגן על המשפחה שלו,
תעדכני אותנו אם זה יתקע, כי אני מודיע לך כאן באחריותי, זה יקרה, אין שום ספק וסיבה שזה לא יקרה, וזה יקרה, ואנחנו מחבקים אותך כמה שאפשר מפה ואת הילדים.
שולחים את הנחומים לך ולכל המשפחות הגיבורות.
תודה רבה
לך.
דיווחי תנועה. גלי מאיר טיבון, שלום.
שלום לך.
שלום לכם.
את רעייתו של אלוף נועם טיבון, שכולנו למדנו להכיר אותו מצוין בימים האחרונים, ואימא של אמיר, ואת היית עם נועם באירוע בלתי נתפס, שלחתם לחלץ את אמיר ואת משפחתו, אבל את לא כאן כדי לדבר על זה, כי על זה כבר דיברנו, את כאן כדי לדבר על המאות, זה מעל 100, זה בין 100 ל-200 חטופים, בני ערובה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, שנמצאים עכשיו בעזה, ואת דיברת איתי היום, זה סוג של זעקה. מה?
נכון. ראשית, אני מרגישה שיש לי חוב. כל המשפחות שיצאו בשלום, שיצאו בחיים מעוטף עזה, ואצלי זה בני משפחה, זה הילד שלי והנכדות שלי, אני מרגישה שיש לנו חוב לאנשים שלא חזרו, לאנשים שנחטפו. ואני יודעת שבחברה הישראלית יש שני דגמים שמאוד מאוד יושבים אצלי. האחד זה דגם של גלעד שליט, שאנחנו יודעים שאבא שלו יצא ועורר תנועה והם חזרו הבית, והוא חזר הביתה. והשני זה רון ארד. הייתה שם משפחה אצילה, בתי ארד, תמי ארד, והם נתנו אמון, ואנחנו יודעים איך זה הסתיים.
אבל יש עוד דגם, משפחת גולדין ומשפחת שאול, שאמרו, אנחנו לא נסכים שישחררו את הגופות של הילדים שלנו תמורת מחבלים, רוצחים.
בסדר, גם בתי ערד אמרה, אריה, גם בתי ערד אמרה לרבין, חד משמעית, אם זה גופות, אנחנו בכלל לא מעוניינים. לא צריך ואל תעסק בזה. אנחנו מדברים פה על אנשים, לא מדברים פה על גופות, אנחנו מדברים פה על אנשים שיש בהם אנשים שהם בחיים. ויש שם ילדים, ויש שם נערות, וזה לא צבא. אי אפשר, כמו שראש המל"ל אמר, בסוף המלחמה, אנחנו לא מנהלים מסע ומתן עם אויב באמצע המלחמה. סליחה, זה לא חיילים, זה אזרחים, זה נערות צעירות בשבי האסלאם. למה אתם מחכים? יש יוזמה רגע, קונקרטית מה בעצם, על הפרק.
עד עכשיו אמרת בגדול, בעיקרון, מה, בתכלס מה היית עושה? ואם חמאס יגיד לך, תעצרו את כל ההתקפות נגדנו ותקבלו אותם, מה תעשי?
ראשית, לא אני קובעת מה עושים, אבל בכל זאת אני רוצה להגיד מה סדר העדיפויות הנכון בעיניי. ראשית, להחזיר את החטופים. אני כבר שומעת שנכנסים קרקעית לעזה, זה הרי יכול להיות גזר דין מוות לחטופים. וכשאני שומעת שלא מנהלים מסע ומתן תוך כדי מלחמה, על מה הוא מדבר? זה לא חיילים שמחכים לסוף המלחמה, אלה אזרחים. וחמאס הוא לא מדינה, הוא ארגון טרור. איך יכול להיות שהקטרים, כפי ששמעתי מגילי כהן בערוץ 11, הניחו הצעה לחילופי שבועים בין נשים וילדים שלנו לבין אסירות פלסטיניות בכלא הישראלי, ואנחנו עוד לא אמרנו כן? לא יודעת מה חמאס יגיד על זה, אבל איך עוד לא אמרנו כן? איזה תשובה אחרת אפשר להגיד? זה צריך להיות מיידי, זה סדר עדיפות הומני, לדעתי ברור לכולם. ואם נעשה את ההתקפה הקרקעית, נחכה כמה ימים וקודם נביא את החטופים.
הם אמרו מה המחיר שלהם, הם אמרו מה המחיר. כל האסירים בכלא הישראלי, כל האסירים פליליים,
לא.
מחבלים, הם הודיעו ביום הראשון מה המחיר.
אני לא חושב שזה על הפרק, ואני חושב שמישהו ייתן להם. יש עכשיו גם פרסום ואישור לזה שיש, אני לא זוכר מי אישר את זה, שיש מסע ומתן דרך המדינה שלישית, זה כנראה קטר, ואני יודע שמדובר באמת באסירות, ואגב, חלק גדול מהסירות שלהם כבר שוחררו בעסקת שליט, מדובר נכון. פה במספר לא גדול, תמורת הנשים והילדים שלנו.
נכון.
העניין הוא שאת יודעת, הדבר היחיד שאני פה לא יודע אם לזרום איתך או לא, זה לא מנהלים את הדבר הזה בתקשורת. אני לא מאמין שיכול להיות שממשלת ישראל לא מנהל את הדבר הזה. היא פשוט לא צועקת אותו.
לפחות לא בודקת כל, את האפשרות
הזאת. הלוואי והייתי מאמינה לזה. משתי סיבות, ראשית, שגילי כהן שהיא פרסמה את זה, היא אמרה שלא דנים על זה, ודבר שני, שעברו חמישה ימים, וכל מה ששמענו זה מצחי הנגבי, שאחר כך כמובן נבהל שהוא אמר את זה, אבל הוא אמר את האמת. הוא אמר שלא מנהלים מסע ומתן עם האויב בזמן מלחמה, והדבר השלישי זה שכבר מדברים על כניסה קרקעית.
את אומרת שכל עוד החטופים שלנו שם, אסור לנו להיכנס לעזה.
אני אומרת שדבר ראשון אנחנו צריכים להחזיר אותם הביתה, ואנחנו קבוצה של אמהות שהתארגנו, ויש עוד רבים כמונו, אבל אנחנו לא התארגנו בשביל לעשות פסטיבל לחופש נולד, לא התארגנו בשביל פסטיבלים, אנחנו מדברים על דברים קונקרטיים, יש הצעה קונקרטית וצריך מיד לקבל אותה.
אבל ברור לך, שכל
הנכון.
עוד אנחנו, אתם אומרים כל עוד החטופים שלנו שם, אנחנו לא נכנסים לעזה, זה אומר שהם לעולם לא יחזירו אותם, כי ככה יש להם תעודת ביטוח.
בוא נגיד שאנחנו מקבלים קודם כל את ההצעה. אם חמאס יגיד לא, אם זה לא יסתדר וישראל תרצה להיכנס לעזה קרקעית, אני רק מקווה שלא יארגו לנו עוד חיילים בזה, אז אני יכולה להבין את זה. אבל קודם כל אומרים כן, קודם כל החטופים האלה, יש שם תינוקות. איך טוב, אנחנו יכולים? זה לא אחרי המלחמה. לשמוע שאנחנו ננהל את זה אחרי המלחמה?
אני נאלץ לשים את מבטחי, למרות שאני, בוא נאמר, לא נחשב מאלה ששם את מבטחו במי שמנהל את זה עכשיו, ולא mm-hmm. התכוונתי לאייזנקוט, mm-hmm. אבל אני חושב שאת הדבר הזה לא צריך לנהל בתקשורת, ואני חושב שיש פה גם אלמנט מעניין, שהרי אנחנו לא ממהרים פנימה, אנחנו צריכים לאסוף מודיעין, ויכול להיות שדווקא האירוע הזה מנוצל על ידי מי שצריך לנצל אותו, כדי להעביר את הזמן הזה לפני פעולה קרקעית, כי אנחנו צריכים להשיג מודיעין כדי לא להישחט בפנים. בכל מקרה, הזעקה קיימת, נשמעת כל הזמן. עכשיו אנחנו מקווים לדווח תכף מהפגישה של ראש הממשלה עם המשפחות, ושזה ייגמר טוב. כולם בלב שלנו שם. גלי, תודה.
אני נורא נורא מודה לכם.
תודה רבה.
ואנחנו לך, תודה. רב סרן עומר, שלום.
שלום לך.
הלאה, מה שלומכם?
אנחנו סביר, ואתה סמגד גדוד 51 גולני, שבטיימינג מופלא פרשת, סיימת שלושה שבועות לפני המלחמה, הלכת ללימודים, נכון?
כן, אני לפני בדיוק חודש אתמול יצאתי, השתחררתי בעצם לשלוש שנים לימודים.
אז איך בלימודים?
האמת שלא הספקתי להתחיל, אני הייתי אמור להתחיל בעוד מספר שבועות, בעצם שבוע הבא, ועל מלחמה פרצה.
ואתה חוזר לשם, ונדמה לי שאתה בעצם מחליף את הסמגד שהחליף אותך, הוא נפצע, ואתה פשוט לוקח סקור אחד אחורה וחוזר לתפקיד.
נכון, זה תופס אותי בשבת בבוקר, שאני ברכיבת אופני כביש עם קבוצת טריאטלון, בדיוק התחלתי להתאמן לטריאטלון, ואני שומע רקטות וקופצים לי עדכונים בפלאפון על חשש לחדירה. אני מתקשר למגד, מנסה לתפוס אותו, ואני לא מצליח, ואני מקבל את העדכונים, אז אני מסתובב חזרה לרכב, ותוך כדי המגד שולח לי, תקשיב, הסמגד נפגע, פשטו לנו על המוצבים, ואני אומר לו שאני מגיע. אז אני מגיע מהר הביתה, אורז תיק בבית, ויוצא מהר לכיוון המוצב. בדרך עם לא מעט, גם מרות מאוד מאוד קשים, וגם לא מעט מחבלים שאנחנו עוצרים ורואים, ובעצם גם קרב קצר במחנה אורים. אנחנו איכשהו מצליחים, אני ועוד שני נגדים מהגדוד, להגיע עם רכב ממוגן שאנחנו מוצאים בצד הדרך, להגיע למחנה כיסופים, למוצב כיסופים. וכשאני מגיע, אני לא כל כך ברור לי מה תמונת המצב, אין לי מושג מה אני אראה. אני מוצא שני לוחמים הרוגים בשין ג' עם עוד מספר גופות של מחבלים מסביב, ואני מגיע לחמל, אני נכנס לחמל, ואני רואה המון המון חיילים פצועים, ואני רואה את הסמגד פצוע בפנים, מתחבר לתמונת מצב, ומשם אני מבין שהמשימה שלי עכשיו היא כמה שיותר מהר לפנות את כל הפצועים שנמצאים בחמל, גם מראות הקשים, וגם כדי להוציא את כל מי שאני יכול להוציא מהתופת הזאת כמה שיותר מהר, ושנמשיך בלחימה.
יש לך חיילים בגדוד חוץ מהפצועים?
כמובן, אנחנו המשכנו לחימה עיקשת. הגדוד בעצם נלחם כמו עריות, כמו מטורפים. בעצם מהשעה 7:30 בבוקר מתחילת ההתקפה, עד שהגיע כוח התגבור הראשון בסביבות 11:30 של יחידת אגוז, הגדוד בלם את ההתקפה כמה הכי טוב שהוא ידע, שהוא ידע לעשות. שום מוצב שלנו לא נכבש, ויש לנו מוצב שאפילו לא נחדר. עזפנו עשרות ואם לא מאות מחבלים מההתקפה. יש לנו ממם וממפי שהצילו את פשוטו כמשמעו, את קיבוץ כיסופים, מהבנה שהמחבלים נוערים לכיוון הקיבוץ. הם נסו בלי לחשוב פעמיים לקו בתים ראשון של כיסופים, ועדפו את המחבלים על הגדרות של היישוב, והרגו עשרות מחבלים שניסו לפגוע בתושבים.
המצב שונה בגדוד השכן שלכם, ב-13.
אני לא יודע מה קורה בגדוד עדיין באופן מלא. אני יודע להגיד ש...
גולני חטפו שם מכה איומה.
אני יודע שחטפנו מכה קשה מאוד, אבל אנחנו גם חטיבה שלא נופלת בקלות מהכיסא, ואני יודע שאנחנו קמים ואנחנו עם מורל מאוד מאוד גבוה. אנחנו מוכנים לכל תרחיש, ואם יפעילו אותנו בקרוב, ואנחנו מנסים כל דקה להתאמן כדי להקות באויב בצורה הכי טובה שאנחנו יודעים לעשות.
אתם שם עכשיו? בגדול אתם סביב הרצועה מוכנים להיכנס?
אנחנו בגדול סביב הרצועה מוכנים להיכנס, מתאמנים, אנחנו נקה באויב הכי טוב שאנחנו יודעים לעשות.
אז זה באמת הכי מעניין אותי פה, באמת, זה המצב רוח, אין איזה אווירת נחיים, עברנו, תשמע, עברנו גם לאומית וגם חטיבתית חוויה מחרידה, אבל אני מתעודד מלשמוע אותך, שאנחנו, איך אמר היה אומר אלי מור, נפרק אותם.
אנחנו עם מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה, אני מבטיח לך שאם תבוא לבקר בגדודים כאן, גם בגדודים שחטפו קשה, גם אנחנו וגם גדוד 13, תפגוש פה לוחמים רציניים, מסתכלים קדימה, לרגע לא מסתכלים אחורה, למרות שאיבדנו הרבה, נפצעו לנו הרבה ונהרגו לנו הרבה, אבל אנחנו לא חושבים על זה, אנחנו מתכננים את המשימות הבאות שלנו, אנחנו עם ראש מאוד מאוד גבוה, ואנחנו גם נלחים לזכרם ולמען עם ישראל, כי אנחנו בטוחים באמונה צדקנו, ואנחנו יודעים שנעשה הכי טוב שאנחנו יודעים לעשות וננצח.
תגיד, מסגרות חסרות אתם משלימים עם אנשי מילואים?
כן, אנחנו משלימים כל מה שצריך להשלים, מי שנפגע משדרת הפיקוד, באמת, הרתמות מטורפת של מילואימניקים או קצינים שבלימודים שהגיעו בהמוניהם, רק לחפש תפקיד להיכנס בו ולהשתבץ בו כדי למלא את השורות.
רב סרן אומר, שקוייך כמו שאנחנו אומרים פה.
תשמרו
על עצמכם ועלינו בדיוק.
ותחזרו כמנצחים.
תודה.
תחזור כמנצחים, אני מבטיח לכם.
אביה ליבמן, שלום.
צהריים טובים.
שלום לך.
את אחותו של אליקים ליבמן, את בת 16, נכון?
נכון.
ואליקים היה מאבטח באותו פסטיבל מוזיקה נובה ברעים, והוא נעלם.
כן, הוא נהדר, אנחנו כבר 9 ימים בסרט הרע הזה, מתפללים לטוב, בעזרת השם, נעשה מסיבת דעה גדולה, נזמין את כל עם ישראל.
ואת בעצם מחפשת אנשים שראו אותו, הוא הציל, הוא חילץ עם טרקטורון או עם רכב אחר, הוא חילץ מהשטח כמה אנשים ואז חזר פנימה, ואת מחפשת עוד אנשים שראו אותו שיוכלו לתת מידע איפה הוא?
כן, אנחנו הגיע לנו מידע שבבוקר של שבת הוא הציל אנשים עם טרקטורון, פינה פצועים כשהוא בלי נשק תחת אש, באמת גבורה מטורפת, ויש לנו איזה מין כאילו לא ברור כל כך מה היה, אבל התמונת מצב האחרונה שיש לנו זה מ2:30 בצהריים, שהבנו שהוא ועוד כמה הלכו לחלץ איזה כמה לשתי נערות, שאחר כך הבנו שהן גופות, כי הם לא רצו שיחללו את הגופות ויחטפו אותן, והביאו נערה אחת, החביאו אותה בבור, הלכו להביא את הנערה השנייה ומשם הם לא חזרו. מי שסיפר לנו את זה, זה כאילו זה היה אליקים, אח שלי, ועוד שתי מאבטחים שהיו איתו, איתן מור ורום ברסלבסקי, ואנחנו, נערה אחת שהם החביאו, באמת מצאו אותה, וגם אחרי זה מצאו את הנערה השנייה, שהם היו בדרך אליה ומשם הם לא חזרו. ומי שנתן לנו את הנקודת, את התמונת מצב, זה קוראים לו משה, הוא היה מאבטח איתם, אבל הוא, אתה יודע, כמו כולם שם, בטח הוא בטראומה מהאירוע, אז אמר לנו כמה שהוא יחל. אבל אנחנו מחפשים עוד אנשים שאולי היו איתם בזמן הזה, הבנו שהם היו קבוצה של בערך 18 איש שניצלו ואף אחד עוד לא פנה אלינו. אז אם יש כמה אנשים שהיו אולי בקבוצה הזאת ויוכלו לעזור לנו לתת עוד נקודות שלא שמענו, וגם אם מישהו ראה אותם אחרי השעה 2:00, כי אנחנו ממש דואגים, כבר הבנו באמת שכאילו את רוב החטופים יודעים, ועוד רגע מסיימים לזהות הגופות, ואנחנו ממש ממש דואגים לו כבר 9 ימים, ורוצים לקבל עוד קצת מידע, ואפילו רק, גם אם זה לא יעזור, רק סיפורים לשמוע את מישהו יציל אותו, משהו
זה. דיברתם עם בחור בשם עמית, עמית טל?
וואי, אני לא יודעת, הרבה דיבור.
עמיטל היה ברמן במסיבה הזו, הוא הבן של אחד החברים הכי ותיקים שלי מגן הילדים, ואני כבר העליתי אפילו סרטונים שלו, הוא ניצל, אבל אני אעביר להפקה את הנייד שלו, תרימו לו טלפון, ואולי, מכיוון שגם הוא היה כאילו מהצוות של המסיבה, אז אולי הוא ידע על מה מדובר.
אנחנו פחות צריכים פרטים מהבוקר, כי מהבוקר אנשים אמרו שהם ראו אותו, מ2:00 לא קיבלנו שום מידע מה קרה מאז.
ואתם יודעים שהוא היה על טרקטורון, זה כבר סימן חשוב, כי הוא כבר לא היה על הטרקטורון?
הם היו על טרקטורון, ובאיזשהו שלב הם הבינו שאין להם סיכוי, הם רצו להציל עוד קבוצה של כמה אנשים, אז הם לקחו קבוצה של בערך 20 אנשים, והתחילו לנסות להתקדם איתם לכיוון מקום מוגן, כשתוך כדי הם נדברים לעוד אנשים. ואנחנו ממש מחפשים אנשים שראו אותו, וגם אנחנו לא יודעים, אבל תבין גם שלא יודעים מה לקוות, אם אולי הוא חטוף או לא חטוף.
לא, אתם כמובן מקווים שהוא חטוף, האלטרנטיבה היא יותר גרועה.
מקווים שהוא חטוף, אבל גם, אתה יודע, בדיוק עכשיו לא יודעת מה מדברים, אבל אמרו שאולי יש עסקת שבועים. ודוד שלי, קוראים לו שלמה, אליקים אח שלי קוראים לו אליקים שלמה על שמו, הוא נרצח לפני 25 שנים ביצר, והמחבלים שרצחו אותו השתחררו בעסקת שליט, ועכשיו, ומחבל אחד גר בעזה, אז לך תדע, אולי אם אח שלי חטוף, מחבל ששוחרר בעסקת שליט עכשיו מחזיק אותו. וכאילו, אין מצב, יש למדינה הזאת את הכוח לעשות הכל, הכל. ואין מצב על שום עסקת שבועים, זה כבר קרה לנו עם דוד שלי, שאח שלי קרוי על שמו, אין מצב שאם הוא חטוף, אבל אנחנו לא יכולים לתת
פריירים. זאת אומרת, את בעצם אומרת, בניגוד לשיחה קודמת שלנו כאן, שגם אם הכי חטוף, את קוראת למדינה לא לשחרר אף אחד תמורתו, פשוט להיכנס לעזה, להרוג את החמאס נגיד ולשחרר אותו.
כן, אולי אני תמימה וקטנה, אבל אני קצת חושבת המדינה הזאת והצבא שלנו, יש להם כוח, כל כך הרבה כוח, הנה, לא יודעת, שמעתי קצת מהרעיון הקודם, עם ה... לא יודעת עם מי דיברתם, אבל שהוא אמר שכולם מוכנים לקרב. עם
סמגד וגולני. תראי, כרמי, קודם כל, אביה, אנחנו מגיעים בך, את קטנה, אבל גם גדולה. שנית, הכוח הגדול שלנו קצת הכזב בשבת לפני 8 ימים, אנחנו מקווים לתקן, והכי חשוב שיהיו בשורות טובות ושימצאו את אח שלך.
אני יכולה רק להגיד עוד משהו לעם ישראל?
כן, ברור.
קודם כל, כמה שיותר תפילות ומעשים טובים וזכויות לזכותו של אליקים שלמה בן אבישג, בעזרת השם, באמת, את כל עם ישראל נביא למסיבת הודיה שנעשה, כבר יש תפריט, יש הכל. באמת, אנחנו
רק חסר, רק חסר אליקים ואנחנו מקווים שיגיע.
אם אתה שומע את איפה שאנחנו מחכים לך, יח גבר, באמת.
תודה רבה.
והמסר הכי חשוב, עם ישראל עבר את השואה, עם ישראל עבר מלחמות כמו יום כיפור, כמו הכל. לא יודעת אם אתם מאמינים או לא מאמינים, אני מאמינה, יש לנו את הקדוש ברוך הוא, ויש לנו אותנו. ואם כל המדינות האחרות תומכות בנו, לא תומכות בנו, אם יש ערבים ששונאים אותנו, עד מי אנחנו שלא נאהב את עצמנו ואחד את השני ונהיה באחדות? יש לנו כוח כל כך מטורף ואסור לנו להתייאש, אנחנו כל כך טובים ובעזרת השם ננצח. זה נטו הבחירה שלנו, כל אחד על מה להסתכל, על הטוב ועל כל האכזבות שהיו, צריך לבחור להסתכל בטוב וככה ננצח.
אביה לימן, תודה רבה. תודה.
תודה רבה, שנשמע בשורות טובות וישועות. תודה רבה.
אמן, אמן.
במהרה בימינו, דיווחי תנועה בלי פרסומות. שלום לסמי אלקרנאווי.
שלום רב, שלום לכם.
קראתי פוסט שלך היום, או פוסט עליך, אני כבר לא זוכר. יש לך איזה מלון במצפה רמון, נכון?
יש לי כמה מלונות, 5 במספר במצפה רמון, ומאז שנפתחה המלחמה ב-6:30 בבוקר, כבר קראתי את כל הכתובת ב-9:00, העליתי פוסט לתושבי עוטף עזה, אתם מוזמנים בחינם, ועד הרגע הזה קרוב ל-1,900 לינות, ומאות וואטסאפים מחכים בתור מכל עוטף עזה, מנתיבות, משדרות, מצהלים, מאשקלון, מכל עוטף עזה, מילאו לי את כל החדרים, בפול 100%, המלון הפכתי אותו למין קיבוץ צהלים קטן, עם תרומות, עם קדים ואוכל וגרביים, והרגע הזה שאתה מדבר איתי, ארגנו להם גם את דודו אהרון, וכולם מסביבו, ואני מתרוצץ 24 מסביב לשעון, רק שיהיה להם טוב, ורק שהמדינה תקשיב, ושסמוטריש יבוא לי פה וגם יבוא יעזור לנו, כי אנחנו בהשקעה של מיליון שקל על האנשים האלו שעד היום לא קיבלנו שום דבר מהמדינה חוץ מהשר שיקלי שכן ארגן 250 אלף שקל מתרומה ממישהו מאמריקה, ועד היום אנחנו, אתה יודע, במורות אחרי הזמן, שבסוף אמרו לי, תוציא את האנשים, תכניס רק תושבי השדרות, אז אני לא מוכן בשום פנים באופן להוציא את האנשים.
זה רצינו לשאול אותך, כל הכבוד על מה שעשית, אבל היום קיבלת פנייה לפנות את המלון כדי לפנות את החדרים לטובת מפונים מסדרות?
חד משמעית, אני הגעתי להתאחדות בתי מלון, ואני אומר להם, בואו, אתם השתגעתם, אנשים אלו נפגעו, יש להם הלם, יש כאלו צריכים פסיכולוגים, וצריכים להביא להם את משרד הבריאות, ואתם אומרים לי, תפנה אותם? אני לא מפנה אף אחד. ואז אמרו לי, לא, אנחנו יש לנו הסדר רק עם אשדרות, קיבלו מיליון שקל, שעריית אשדוד תשלם לך מעכשיו, ולא דף, בטח לא שווה אחורה, כי זה פחות מעניין אותי כסף, מעניין אותי האנשים, ואז אני לא הסכמתי לזה בשום פנים באופן. היה לי משפחה שישנה פה 5 לילות משדרות, דתיים, שאתמול בשבת באה אישה וחיבקה אותי, ואז היא בוכה, ואז אני אומר לה, למה את בוכה? הכל בסדר, ואתם שמחים כאן, אומרת לי, אני בוכה, כי הבן שלי, חייל, התקשר אליי, ונעניתי בשבת, חשבתי, קרה לו משהו, ואז הוא אומר לי שניצלת אמא, הבית שלך פוצץ עכשיו והוא הרוס, כי אם היינו שם, כולנו היינו מתים, וכל הכבוד לך, אתה הצלת אותנו, וזה כבר עשה לי את הכל, ומהרגע הזה אני לא מפנה אף אחד. לא מסכים, גם נפשט רגל, לא מפנה. זה מה שאמרתי להם.
עם ישראל יעזור לך, אתה לא תפשוט רגל. מקסימום נעשה בלגן לסמוטריץ'. תגיד, סמי, מאיפה אתה?
אני גר במצפה 35 שנה. אני אוהב את ישראל.
למה אני שואל אותך? כי הם ירו גם בבדואים, גם באישה מוסלמית.
מתו, יש לי במשפחה שנורה גם בראש, שוטר. מתו אצלי, מתו אצלנו בבדואים קרוב ל-35, חטופים 10. זה שלא מדברים על זה, זה לא מעניין.
מדברים, מדברים, זה מעניין.
אני כרגע כולי מגויס בעורף, כי אני חושב שהם לא מבינים שהם לא מוכנים כאן. אז אם אנחנו אכלנו אותה קצת בביטחון, אחר כך נדבר על זה, בעורף צריכים להיות מוכנים, צריכים כולנו להתגייס, להביא לאנשים, אני כרגע, אתה מדבר איתי, אני הבאתי 10 צוערים מבת אחד שעוזרים לי לסדר בגדים, שאנשים תרמו, שיתנו לאנשים בגדים חמים, כי קר במצפה. אכפת לי שיכלו וישתו.
אתה צריך, יש לך למצוא איזה מספר, איזה לינק של ציבור שרוצה לעזור? שומעים אותנו הרבה אנשים.
כן, זה הופיע, קודם כל, אני יכול לתת את הטלפון, אבל לא לפצט אותי בטלפון, אלא בוואטסאפ, אנחנו נחזור אליהם. ויש לי גם
יאללה, לינק. יאללה, תן מהר, יש לנו 15 שניות.
מלון צוקים, מצפה רמון, או מלון 050-55-15-535.
050-55-15-535, סמי אלקרנאווי הצדיק, תודה רבה, תהיה חזק.
תודה רבה.
שרק יהיה טוב לעם ישראל ושהחיילים יחזרו בריאים, אמן.
אינשאללה.
תודה לכם.
השמינית, עשירית השמינית של הכוס המלאה זה שהדבר הזה חיבר אותנו קצת לפזורה שהמורחים מופיקים אסף נבו ושמואל בן סימון החי על שידור בני שאולסקי, עורכי הדיגיטל עיניו הורגד עדן בן ארי ואליעזר בן יהודה אחינו חדשות 12
נתראה פה נפגש מחר, נקווה שננצח עד אז ואם לא יש לנו סבלנות
אז גם אחרותיים זה טוב, ביי 103